נעים. אנחנו בתוך הדיבור נושא שבתחושה שלי בשיעור הקודם לא הספקתי לגעת בו כמו שרציתי. דיברנו על כך שרבנו בחיי את חובת עבורות פותח בזה שכל אחד יכול להיות עד לאמונת הבורא. כל אחד יכול לראות את המציאות האלוקית בעיניים. ודיברנו שזה לא מקרי, זה לא טכני, שיש כוזרי ויש חובת עבורות, יש את שיטת ריאל ויש את שיטת הרמב״ם. והרבנו הרב זיודה הסביר שהרמב״ם הוא שונה מהכוזרי בכך שהכוזרי לוקח את כל העולם בחוץ ובשביל להפגיש אותו עם אלוקים אז הוא מכניס אותו לבפנים. הוא לוקח גוי שאין לו שום קשר למציאות האלוקית והוא אומר לו בוא, אם אתה רוצה לפגוש את האלוקים בוא תיכנס לבית המדרש. התכנים של הכוזרי אחד אחרי השני הם עוסקים בתכנים שבהם אנחנו עוסקים, נוסעים בבירורי אמונות ודעות שבית המדרש מתעסק בו כל הזמן, ואשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, בבריאת העולם, במניין, בכל ההגדרות שקשורות אל עם ישראל ולהופעתו של עם ישראל בעולם. לעומת זאת, חובת הלבבות עוסק בצורה אחרת בצדדים אמונים. חובת הלבבות, הרמב״ם במורה, דורש מהאדם לקחת את מה שהוא למד, עסק בבית המדרש, ולהסתכל איתו החוצה. להסתכל איתו בחיים. ברבנו בחיי בעל החובת הרבות, החסיד, הוא, התכנים שם נמצאים, הכל אצל מפסוקים, הכל אצל מתורה, אבל ההתעסקות הזאת שהיא עוסקת בחוץ היא מהותית, היא עקרונית והיא משלימה. ראינו את דברי הגרא, שהגרא כותב שאמרו תלמידה בשם הגרא, שהיה מחבב מאוד ספר חובת הרבות. אבל תחת שער האיחוד, אמר ללמוד ספר הכוזרי שעיקרי אמונה בישראל תלויים בו. אנחנו רגילים לצוטט בבית המדרש את היחס לספר הכוזרי שעיקרי אמונת ישראל תלויים בו, שעיקרי האמונה מופיעים דרכו, אבל הגר"א כתב, כתבו בשם הגר"א שהיה מחבב מאוד ספר חובת הלבבות. וגם נפשט על השאול משמע שחובת הלבבות קיבל מקום מאוד 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 משמעותי, נדבך מאוד מאוד כבד במפגש עם הרב, סליחה, עם הגר"א, ובלימוד שלו. שער האיחוד הוא שונה, כי יש בו התעסקות בחוץ, שהוא עלול לטעויות, אז בזה הכוזרי הוא המפגש הראשון. גם הרב זיודה הייתה הדגשה כזאת, שהכוזרי הוא הראש והראשון. קודם כל אדם מברר את עיקרי אמונת התורה והדעות בתוכו. ואחר כך, אבל נדרש גם אחר כך לצאת החוצה ולראות מתוך ברור האמונה הזאת גם כלפי חוץ, איך זה נראה כלפי חוץ. אני רוצה להרחיב את הדברים האלה בכמה דוגמאות, כמה דוגמאות שמופיעות. הדוגמה הראשונה קודם כל זה הפער בין כלל לפרט. כוזרי מביא לעולם כללים, כללים מאוד 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 חשובים, מאוד מאוד משמעותיים, מאוד גדולים. אבל תחת הכללים אדם חייב לבנות גם בנפש אחריות כלפי פרטי החיים. ישנו מאמר בזירונים, שלא נלמד אותו, רק נזכיר, שחכם עדיף מנביא. הרב מתאר שמה כיצד לחמה האומה נגד עבודה זרה. אמר מאוד חשוב. הוא מתאר כיצד הנביאים זעקו עד השמיים על הקיבולים המטורפים שהיו בעבודה זרה, אבל הם לא הצליחו לנצח אותם. הם לא הצליחו במאמרים החדים והגדולים שלהם, המרוממים את הנפש, לגרום לשינוי עד שבאה החוכמה. החוכמה יצרה מציאות כזאת שהידרשה מהכללים הנבואיים, מהמציאות השירית של בעלי הנבואה, להופיע בתוך התפרטות פרטנית נוקבת, שכל כלל יופיע בתוך הפרטים. אנחנו בחיים שלנו, צורות הלימוד האמונה משפיעים לנו על כל החיים, ושגדולי הדורות, שאנחנו רוצים להיות המשך לישיבות שלהם, לסגנון הרוחני שהם הביאו לעולם, שגדולי הדורות מחנכים, שיש שני ספרים באמונה שצריך לעסוק בהם, והם מישורים מקבילים, החשיבות היא מהותית, כי היא בונה בנפש שתי התייחסויות. זה שהכוזרי מלמד איך להכניס את כל העולם לבית המדרש, כל מי שיש לו חלום שהוא רוצה להביע אותו בצורה משמעותית וגדולה, הוא צריך להיפגש עם איזה חבר אחד שיכניס אותו לקודש פנימה וילמד אותו על תורת ישראל, והוא יתגייר לגייר את כל המציאות למבט פנימי. זה דבר מהותי ויסודי שהוא הראש וראשון והנאה לכל חיים גדולים ואמוניים. אבל חובת הלבבות בא להשלים פרט חשוב. הכללים הם חשובים, הגודל הוא קיים, אבל כל אחד חייב גם לעבוד עבודה של פרטים. הוא חייב לקחת את הגודל הכללי הזה שנמצא במציאות השירית, במציאות הערכית שגם בנו נמצא. אנחנו מאוד חזקים בכללים. אנחנו מאוד חזקים במחילה, אומר לעצמי, בשיעורים, בלדבר על הגודל, על המציאות הזאת המבוררת בצורה שכלית, אבל יש בנו עוד כלי נפש. ואנחנו צריכים, מחויבים, שהגודל הזה שהתכנס פנימה, הוא גם יצא החוצה והתברר בכל פרטי החיים. והקומה הזאת של הפילוסופיה ושל חובת הלבבות, שראו מהפילוסופיה, עוללה לעולם, והנטיות הנפשיות והאמוניות, כיצד השתבשו מהמפגש עימה, הם לקחו אחריות הגדולים האלה ובנו סגנון אמוני שמהעולם הפנימי של בית המדרש מסתכל החוצה ועוסק בלי סוף בסוגיות החיים, בסוגיות המבט, בסוגיות הביטחון והכניעה והענווה, אבל כל המציאות הזאת היא מסתכלת על החיים בצורה כזאת שכל אדם מסוגל בצורה אמיתית להיות עד להופעת שם השם בעולם. דברים האלה מובנים, זה בגדול מה שאישרנו קו על הפעם הקודמת. יש שאלות על הדברים הללו, הדברים האלה מובנים? כן, כן. הזכרתי את זה עכשיו כדוגמה, משלימה, כלל ופרט, משורר וחכם. חכם עדיף מנביא, ככה הנבואה תפסוק. אם אדם לוקח את החוכמה כמציאות כזאת פרטנית עיקשת, אז אני אדבש אותו. אם המציאות ההלכתית היא אוסף של פרטים שאומרים לך מה לעשות, מה לעשות, בלי כלל שמחיה, אז אופו של יום אדם יעזוב את ההלכה. הוא חייב לכפור. אם הוא בריא, הוא יכפור. כי זה לא דרכי השם. כי זה לא המציאות האלוקית שדרכה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש כלל והוא מופיע בתוך פרטים. כשאדם מדבר גם באמירות גדולות, כלליות, סטיגמטיות כאלה, הוא לא מניע את החיים. יכול להיות שהוא מתעלה לאיזו תנועה משמעותית מרוממת וגדולה, אבל היא גדולה, ככל שהיא תהיה יותר גדולה, היא תופיע יותר בפרטים. הנבואה דיברה על הגודל, אבל העולם לא הצליח לנצח את העבודה זרה, והחוכמה בנתה כיווני תורה כאלה של הנהגות חיים עד כדי כך שיצר העבודה זרה עבר מהעולם. זה כלל וזה פרט, וגם אדם צריך לחיות מציאות של כללים ומציאות של פרטים שיורדת עד התהום ומשרתת אותו. זה נכון שאם אדם יהיה אדם פרטני כזה, שכל הזמן עוסק בפרטים, פרטים, פרטים, זה גם עלול לסבך אותו. לכן, חותם הרב שמה, שהנבואה מבקשת ופוסקת שחכם עדיף מנביא. שיש באדם כללים, כל מתחיל מכוזרי. לא סתם מלמדים מכוזרי בתחילת הדרך, שמים אותו במזרח. אבל היה מחבר הגר"א חובת הלבבות. המורה ספר שצריך רקע בשביל להתגייס אליו ולהצליח בו, אז גם בהמשך הדרך. אבל הסגנון הרוחני הזה מופיע בחובת הלבבות והתחבר מאוד מאוד על גדולי ישראל. וכל אחד שמנסה ושואף לבנות בניין אמונה, הוא חייב לעסוק בשני המישורים הללו. בסדר? כן, רואי. ענה. אני רוצה להרחיב את זה בעוד שתי נקודות. בסדר? יש משהו שקשור לחודש אלול. אנחנו השיעור הזה מסיים ב-2:05. אז אם אני צריך לדבר על הכל, סוג של נס, אז אני צריך גם לקשר את זה קצת בנושא מאוד 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 מיוחד בחודש אלול. טעימה קצרה מקבצים. אני לא יכול ללמד את הפסקה, אני רק רוצה להראות לכם שהרב כותב על שני הכיוונים הרוחניים האלה ממקום אחר. בפער ובשונות בין הרמב״ם לרמב״ן, בין המימוני לנחמני. בסדר, תסתכלו, זה פה, מקבצים, כותב הרב ככה. שני פרנסים טובים עמדו לישראל. שניהם מלאים ברכת השם בתורה, חוכמה גדולה, סליחה, חוכמה, גדולה, קדושה. צדק ומשרים וחמושים ברוח אדיר לעבוד עבודת הקודש, לאשר דרכים במסילת התורה והאמונה, הרמב״ם והרמב״ן. שגדולי עולם באים לעולם, יש להם מטרה אחת, הם באים לשנות את הקשר בין אדם לבין אלוקים, לעסוק בברכת השם, בתורה, גדולה, קדושה, צדק ומשרים. זה אנשים גדולים שחמושים ברוח אדיר לעבוד עבודת הקודש. הם מבררים לעצמם הגדולים האלה, אבל משפיעים על כל האנושות. שניהם כללו בתוכם את כל אוצר החיים אשר לישראל ולאדם לפי היכולת האנושית. ולפי הערכים האפשריים להתגלות ברוח היותר ער ויותר נאור, אומנם משני הצדדים אשר להקשבת הרוח. כל אחד מהם באמת היה קשור מאוד מאוד לאוצר החיים אשר לישראל לאדם, אומנם, אבל משני הצדדים להקשבת הרוח. ההופעה הרוחנית של שני הגדולים הללו הייתה שונה. הייתה שונה בצורה עקרונית, מהותית. הרב יכנה את זה פה ימין ושמאל. הרב יגדיר שהשונות הזאת היא מקבילה ויש לה השלכות. בצורה משמעותית ורחבה על עם ישראל לדורות, אני לא הולך לפענח כל מילה, זו פסקה קשה, גם עם עצמי עדיין לא פענחתי פה כל מילה, אבל אני כן רוצה לקרוא ביחד את האמירה שיש לשני הסגנונות הללו, והם כמה חשובים לאדם המאמין. מהצד המסתורי הפנימי, הפאה ימנית, שמשם חוש האמונה העמוק נובע וממנו תוצאות לכל בינה פנימית, קבלית, אמת רוחנית עליונה, אשר ברוח רזה אמונים היא נקלטת ותוצאותיה חכמות נעלמות בחוג ההשוויה של הצורה ליוצרה, בכוחן הגדול של הנביאים שאינו פוסק מבני הנביאים מדור לדור. זה צד אחד, צד ימני, צד ימני, ימין השם רוממה, זה הצד האקטיבי, זה משמעותי, והוא צד פנימי. פנימי קורא לו הרב, שמשם חוש האמונה העמוק הנובע. זה צד אחד, ומהצד השמאל, הצד ההיכרי, המלא שכל וחשבון, ברור והיגיון. יש צד ליבי פנימי בבניין האמונה, בבניין התורה לדורות, מה נמצא עמוק אצלך בלב, הרבה מעבר למילים ולבירורים ולידיעות, אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה היא. איך אני יודע שהיא תאורה? כי אני יודע שהיא תאורה. כוח האמונה הזה שנמצא עמוק בלב עוד הרבה לפני שאדם שאל את עצמו, שמו, מהותו, צורות חייו השונות, הוא מלא, מלא, מלא מההכרה הזאת. זה צד אחד, ימני, אבל יש צד שמאלי, שהוא הצד העיקרי המלא שכל וחשבון ברור והיגיון. יש פה צד אקטיבי וצד ויד קהה, יד חזקה ויד קהה. הימין זה ההתעסקות בעולם הפנימי הזה, שהאדם יודע שהוא קיים, שהוא נוסד ממנו, אבל יש צד נוסף, שהוא מלא הכרה, ברור, שכל, שגם הופיע בעם ישראל, השופט את כל ערך בהגדרותיו. ומה הוא עושה? הוא מעמיק בתאום ההבדלה שבין המציאות העליונה מעל כל שם ותאום מציאותי. הנקלט מאור השכל העליון אשר בהקשבה בינתית המדויקת והדרגתית, העסוקה בהבחנת האור האלוהי, הפאה השמאלית נפלה למנה האחרונה לבן מימון והראשונה לבן נחמן. יש פה תורה שמופיעה דרך שתי גדולי עולם, דרך שתי הסתכלויות. הסתכלות אחת שעסקה בצד הרזי הפנימי שנמצא בכל אדם ואדם, והסתכלות נוספת שעסקה בצד השכלי המברר הגלוי המעשי. אנחנו בדרך כלל מחלקים בין אמונה לבין הלכה, בין הנושאים האלה, נכון? הפנימי זה אמונה, תעסוק בתוך ברור הדעות, והמעשי זה הלכה, תעשה, תפעל. הרב עוסק פה ביסודות אמוניים. שניהם פנים למטבע אחד של בניין אמונה, ההתעסקות הפנימית, הליבית, ומתוך כך, זה הימין, הימין זה הפנים, אבל מתוך כך לבוא ביד קהה ולברר את המושגים שנמצאים אצל אדם בלב. זה לא קיים רק ביחס לקוצרי ולרם. זה קיים גם ביחס לעוד שיטות. העולם הפנימי שלנו דורש להתברר בפרטים. דורש לצאת לפועל ושיעסקו בו מעבר להגדרות הכלליות הקריטיות, שזה הימין, שמזה הכל מתחיל, יעסקו בו בתוך גילוי משמעותי וחיצוני. למה? למה זה כל כך קריטי? למה זה כל כך כל כך מהותי? בגלל שהקדוש ברוך הוא והמפגש עמו, הוא לא מופיע רק דרך צדדים לימודיים. עולם אמונה יציב, גלוי, הוא לא עולם תיאורטי. הוא לא עולם של ידיעות בלבד. הכל אולי מתחיל, בלי אולי, הכל מתחיל מהידיעות. הכל עמוק עמוק ושורשי, בעצם ההכרה והידיעה של הדברים. אבל כל ידיעה צריך לילד אותה לצורה שתניג את החיים, שתוביל אותה, שתדריך אותם למקום גדול, למקום מרומם, למקום משמעותי. זה לא נכון לומר שאם אין לי ידיעה שאני לא יודע את המפגמינות המעשיות שלה, אז היא לא שווה כלום. חליל, כל ידיעה היא נזרעת, וכל ידיעה באותו באום יבוא והיא תביא איזה ברכה לעולם. אבל כן, יש שאיפה כזאת שהידיעות הפנימיות שלנו יתגלו וידריכו את החיים. ולכן, לאורך כל הדורות, סגנוני התלמידי חכמים באמונת הדעות היה שניים שהם אחד. ידיעת הפנים והמושגים, הכניסה לתוך הבית מדרש הכוזרים, והיציאה ממנו החוצה אל מרחבי החיים, אל ההתעסקות הנפשית הגלויה הזאת בכל פרטי החיים של אדם. כן.
לא הבאתי בדיוק מה ההבדל בין הצד השמאלי של האמונה לבין הלכה הפשוטה.
יכול להיות שההנחה נקללת גם בצד השמאל הזה. אבל לפני הצדדים ההלכתיים, המעשיים, שולחן ערוך, תעשה ככה, 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 יש שם ידיעה אמונית שמתגלה בצדדים מעשיים. חובת הלבבות זה לא ספר הלכה. הוא לא עוסק בהלכות, לא בהלכות שבת, לא בהלכות בית הכיסא, לא בהלכות ציצית ותפילין. הוא לא עוסק בהלכות האלה, זה לא נשים ולא... זה לא גמרא, זה לא עולם נגלה. זה עולם אמוני, מוסרי אמוני. זה עולם שדורש מהאמונה להיראות על האיברים. חובת האיברים נקרא לזה רבנו בחי בהקדמה. יש בזה משהו מהותי שדורש מהפנים להתגלות בחוץ. וזה עקרוני. כי הרבה פעמים שאדם פוגש איזו ידיעה מרוממת גדולה, שנחה לו על הלב, מרוממת אותו, משמחת אותו ומרחיבה את דעתו, לפעמים הוא טועה ונשאר שם. איפה זה שם? בחוויה הזאת. בהתגדלות ובהתפתחות הזאת, שבה האדם מתרחב בידיעה ולא מכיר את ה... ולא ממשיך, הוא מכיר מאוד מאוד, ולא ממשיך את הידיעה הזאת לצדדים גלויים ומעשיים. והצדדים הגלויים והמעשיים שהתלבשו על אדם מכורח הידיעות הללו, הם מהותיים מאוד מאוד לבניין שלם. בסדר? הבנת מאור? עוד שאלות על הדברים הללו? אז יש פסקה שמבטא מאוד 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 את החשיבות של הצדדים הגלויים. הגמרא אומרת בשבת, בפרק שני, אמר רב יהודה ברדה רב שמואל בר שילת משמי דרב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת. בסדר? ביקשו חכמים, יש לך דף? אין לו את זה. אה, אתם קיבלתם שני דפים יפים. ככה, אין היה, אתם רואים את אין היה? הנה, נביא, הבאתי לכם דף חדש, תהפוך אותו. אבל יש פה דף, יש פה דפים לחבר'ה? צריך להצטרף לעברי. אמר אבי דבר את הרב שמואל בר שילת, אז כל קבצים קראתי בעל פה? הקבצים הבאנו, אוקיי. תודה. אמר רב יהודה ברדה רב שמואל בר שילת משמי דרב, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, שזה פלא ואף לב. חכם מכל אדם כתב ספר. ספר של... הוא אמור להיות רב מחר ברמת האנושות כולה לנצח לדורות. למה? כי אין אדם בעולם שלא בא להיפגש עם חוכמת שלמה בזמן מלכותו. כל העולם בא להיפגש עם היצירה המופלאת הזאת שנקראת, המופלאה הזאת שנקראת מלכות שלמה. ושלמה כותב ספר וחכמים רוצים לגנוז אותו. למה? מה הקלקול? מה החיסרון שנמצא בו? הרב מסביר פה עיקרון נדיר. דבר אלוהינו יקום לעולם, וכל דבר נמשך מהקדושה האלוהית והושפע לתיקון העולם, הוא צריך שיהיו מושגיו כוללים שני תיקונים. תקשיבו. כשדבר בא לתקן ולרומם את החיים, הוא צריך שני מישורים, מישורים, לפעול על שני מישורים. תיקון עולם בהווה, לפי מצב ההווה הנמוך, וכולל גם כן דברים נעלים שהם רבים הרבה יותר ממצב ההווה. איך תיקון שלם נוצר? מגמה, אידיאל, מטרה, מהות, כיוון תנועה אחד גדול, משמעותי. אבל בצל הכיוונים הגדולים והמשמעותיים הללו, שקל אולי באמת להכיר בהם ולדעת את הגודל ואת הערך שלהם, בצל המציאות הגדולה הזאת, תיקון שלם הוא יודע גם לרדת לתוך הסיבוכים של ההווה. זה לא נעים לדבר על הסיבוכים של ההווה, נכון? כי תצא למלחמה וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה, חשק. התורה עוסקת לא רק בגודל המרומם, לא רק במציאות העליונה הזאת של וירד השם על הר סיני, לא רק במציאות האדירה הזאת של אבות צדיקים שמנהיגים את החיים, בתורה יש התעסקות פרטנית עם החשקים הנמוכים של האדם. מה הוא עושה למולם? מה הוא מציע למולם? זה תיקון שלם. תיקון שלם זה לא להגיד גודל, אלא לקחת אחריות שהגודל הזה יופיע בכל פרטי החיים. יש אנשים, דתות, עולמות שלמים, שדיברו גודל תמיד. אתם יודעים שבכל הדתות, מאז העולם דיברו גודל. כשפוגש את הנוצרי המבין, לא זה שנמצא בתחתית שרשרת המזון ולא פגש שום דבר. את הנצרות המאמינה, היא גם מדברת על תיקון עולם. היא גם מציעה לעולם אהבה וחסד, גם האסלאם, אתם שומעים אותם פה, צועקים בלי סוף על כמה האלוהות הזאת היא גדולה עבורה. בכללים ובגודל יש המון 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 הצלחה. אבל תיקון שלם הוא לא רק מרומם את החיים באמירה גדולה למציאות עליונה, מצביע על איזה גודל, אלא הוא גם אחראי לרומם את ההווה. לקחת אדם מהמקום שבו הוא מסתבך, לקחת אדם במקום שבו הוא לא מבין, מקום שהוא חלש, ואת זה להרים למקום חדש, ואת זה לדחוף למציאות חדשה שלו, שהעולם צריך הנהגה בה, זה דרכה של תורה, ככה נראה תיקון. וכפי השלמות האלוקית צריך הדבר, שיהיו נזכרים בסקירה אחת, אותם המבטים הגבוהים שלצורך העתיד שהוא נעלה ומתקדש, עם הדברים הנשפלים שהם בעיקרם נעוצים בחיי שעה של ההווה. כשפוגשים הצעה, סגנון חיים, תורה, אז תורה היא צריכה להיות בסקירה אחת, הצבעה לגודל, ויחד עם זה, הירידה אל הפרטים, וזאת היא עוזה וגבורתה של תורתנו הקדושה. מאיפה למד הרב את העיקרון הזה? ממהות התורה, ככה, זה עוזה וקדושתה של תורה, שמה? שאורייתא סתים וגליה כמא דשמיא דקודשא בריך הוא סתים וגלה. יש משהו בתורה שהוא סתום, שהוא נעלם. סתום זה לא אומר שהוא לא מובן. סתום זה אומר פנימי. סתום כמו שאדם סוטה משהו בתוכו, סוגר, משהו שלם שנמצא בתוכו. יש משהו פנימי שנמצא בחיים שלנו, והוא המנוע והוא תנור החיים לכל תנועה, לכל תזוזה. ושם האדם זורק גזרי עצים ומברך בתוך העולם הפנימי שלו על תנועה, על מגמה, על דרך. אבל יש גם גליה. יש עולם גלוי שצריך להיות מודרך. זה נכון. זה מופיע דרך הלכות. אבל זה מופיע גם דרך אחריות אמונית. שיטה אמונית. השיטה הפילוסופית האמונית עסקה בחיים. כמו שהפילוסופיה עסקה בחיים. הפילוסופיה לקחה כל צורת חיים והתחילה לחקור עליה, היו לה שיטות גדולות בחקירה. חלק בספקנות, חלק בסימני שאלה, אבל כל מה שעמד מאחוריה זה לחפש היגיון, תנועה, בתוך צורות החיים הפשוטות, המתבקשות. והעולם הפילוסופי משפיע אדם על החיים שלנו בעקבות השאלות הללו. בגלל שהוא עסק בחוץ, ובחוץ יש הרבה במה לעסוק. ובשניהם אין הגילוי מנותק מן הכיסוי, כי אם נעוץ בו ומתחבר אליו. גלוי וכיסוי זה לא שני דברים מנותקים. זה כמו דבר שמתחבר בגב אחד לשני. תעסק בגלוי, אתה חייב לעסוק גם במחוסה. חייב גם לעסוק במה שקיים. על כן, ספרים שהולכים במהלך קדוש כזה, מה היה הביקורת כלפי ספר קהלת? למה ספר קהלת הוא סיכן? הוא רצו, חזר להעלים אותו מהעולם. כי הכן ספרים שהולכים במהלך קדוש כזה, אף שיסו דהם למרחוק, מכל מקום יתנו לפועלם צדק בהווה הקרוב גם כן. תכלית ספר אמיתי זה להצביע על מטרה גדולה, אבל לא רק להרים אל המטרות הגדולות, אלא מכוח המטרות הגדולות לדחוף לתיקון מעשי בהווה. ברגע הזה, במציאות הזאת, סתים וגליה בתוך החיים. ואם זה לא יחסמו דרכם, מלכת הלאה, לרומם את החיים והמציאות מדרכם הרגילה אל דרך יותר נעלה ומתוקן, דרך יותר נעלה ומתוקן. עד שיהיו ראויים לשמוע דברים יותר נשגבים ואורחות יותר נעלים, והם עצמם ימצאו באותן המושגים, המאמרים וההגיונות עצמם, שבהיות העולם במצב אחר, משפל, מצאו בו כדי מידתם. ספרים כאלה אינם צריכים להיגנז. למה? כי הם מלאי חיים, מלאי תנועה. הם מצביעים על מטרה והם מלמדים את כל העולם לגשת אליה. הם מצביעים על משהו מרומם גדול, אבל הם מצביעים ודורשים מכל אחד ואחד להתרומם. למה לא צריכים לגנוז אותם מפני שמוצאיהם תמיד ימצאו חיים? אבל אם ימצא ספר כזה, שמדעיו ומושגיו, אם שהם רמים ונישאים, לא יוכלו להיות משפיעים כלל לאופני החיים וציורי הדעות של הדורות ההוביים. אם יש ספר כזה, שהוא מדבר על גודל אדיר, אדיר, ענק, בתוך החיים, אבל הוא לא מדריך את החיים ללכת אליו, אם ישנה מציאות כזאת, זה ספר קהלת. ספר קהלת עסוק בחוכמות, אדירות, נלמות. ספר כוזרי ודאי מסביר גם איך להגיע לתובנות הללו. הרי ספר כוזרי, הוא מביא את כל השאלות החשובות של הכוזר, נכון? של המלך. מי כתב את השאלות האלה? כנראה שגם חיאל כתב אותן. גם פחות תהיה, כנראה שהוא גם כתב. חיאל לא רק מלמד מה התשובות. ריאל גם מלמד איך אדם מאמין בונה ומקבל תשובות, הוא מלמד אותם איך לשאול שאלות. בשאלות של המלך כוזר תמונים צורת הסתכלות ובניין אמונה אדיר על החיים. יש לו כל מיני שאלות כאלה שלפעמים הוא מתחצף, נכון? כותב, שואל שאלות, אפילו השאלות האחרונות, איך ספר הכוזרים מסתיים. ממש ממש בסוף, מהשאלות האחרונות. מה עושה שנייה נגמר הספר? הוא עבר תהליך אדיר, החבר הזה, המלך כוזר הזה. חבר השקיע בו את הנשמה, הוא התגייר מזמן. בתחילת מאמר שני הוא מתגייר, הוא כבר מזמן יהודי. עבר תהליך אדיר, ממש לקראת סוף החתימה, בפסקאות האחרונות, פתאום הוא שואל שאלה בכזאת קצף, כזה ברור, אני לא מבין מה, ואיך, ו... ונראה לי עוד פעם שום דבר לא הגיוני, וקצת מאכזב לי להיפרד ככה מהשיח של האדם המאמין ומי שרוצה לקבל אמונה. אז הוא לא קיבל תשובות. הוא קיבל תשובות. וריאל מלמד אותנו איך בונים אמונה. בונים אמונה מתוך שאלה, מתוך דרישה, מתוך סימני שאלה נוקבים. לא תגורו, לא תגורו הכוונה. בדרך ארץ שאל את כל מה שאתה רוצה לברר. ריאל ודאי מלמד גם איך מטפסים הגודל הפנימי הזה. רק ההתעסקות היא בתכנים שנמצאים בבית המדרש. חובת הלבבות הולך לקחת כל אחד ואחד מהלומדים שלו ופותח את החלון ואומר בוא נסתכל על השוק. בוא נסתכל עליו בחוץ. אתה מלא תורה, זה תנאי. מי שלא מאמין בתורה, מה נראה את זה? מי שלא יודע בתורה שיעזוב אותנו בחובת הלבבות. אבל אחרי זה בוא נסתכל על החוץ ונראה איפה אלוקים מופיע בחיים שלנו. בצעדים שכולם נראים מאוד מאוד פשוטים, לפעמים קוראים את חובת הלבבות, רואים איזה ספר מוסר כזה, אין לך כל כך מה להוציא ממנו. כאילו, בסדר, פשוט, הבנתי, מצביע על כל מיני כיוונים, כאלה אחרים. חובת הלבבות זה ספר של ראשון. והדברים שהוא מעצים, שהוא בונה, הם כל כך שיטתיים, הם כל כך ברורים. וזו התעסקות שונה, שאנחנו בחיפוש עולם, אידי, פנימי, מגמתי עליון, אז אנחנו לא נותנים לזה ערך. אבל יש החוכמה אדירה, במציאות רחבה, אני רק סיים את הפסקה הזאת ושומע אתכם, מפני שהחכם האומר באותו עומד במצב יותר מרומם הרבה מדורו וזמנו, דיבר כפי רוח חוכמתו שסקרה את העתיד הנכון לבוא. לא על פי אותה המידה שיהיה נבקע ויוצא מעומק ההווה, כי אם שט אל העתיד עצמו במופע פתאומי, דברים כאלה לא יסכנו לדורות הבאים. הכן הם צריכים לגמור אותם. שיש איזה מישהו גדול שמכוח הגודל שלו בא ומלמד מה יש ואיך ומצביע למקומות שהעולם לא יודע לקלוט אותם, אז זה לא עוזר לדורות הבאים. מי שרוצה לחיות את החיים הללו, הוא דורש שהגודל שמציגים בפניו, הוא ידע לנוע איתו, הוא ידע להתקדם איתו. לכן קמו בעם ישראל שני כיוונים, חובת הלבבות, הרמב״ם והכוזרי. עולם פנימי שדורש התגלות חיצונית. הרגשתי שלא מספיק הצלחתי לברר את הנקודה הזאת בפעם הקודמת, ולכן חזרתי להרחיב אותה מכמה נקודות. אני רוצה לדבר עליה מכוחה על חודש אלול קצת, ועל החשיבות והקשר שלו אל הסגנונות האמוניים הללו, אבל לפני כן נשמע אתכם, כן.
זה בכלל אפשרי, זאת אומרת, איך זה הגיוני לרומם את כל פרטי החיים, הרי יש אין סוף פרטים כאלה, ואם אני רוצה לחילופי את כל הגודל בתוך החיים,
זה לא אפשרי, תגיד. באנו לעולם הזה כמה? כלרדוף אחרי הזנב. הגודל שמציגים בפנינו, שהתורה מציגה בפנינו, שהתביעה המוסרית, האלוקות מביאה ממנו, היא משהו שאנחנו לא יכולים להשיג, אין לנו חיים בלי זה. החושי הצדק והמוסר והתביעות הכי פנימיות שלנו אומרים לנו שאנחנו רוצים להיות אחרים. כל דבר קטן שנוגד את המוסר הזה גורם לאדם זעזוע אדיר, לא משנה אם הוא אחראי עליו או לא אחראי עליו. אדם נכנס לאיזה חנות עם מוכר עייף בשתיים בצהריים, שאל איזה שאלה לא נכונה, פתאום כל העיר צועק ולא בסדר ואיך אתה מתנהג ויש לי 1,000 לקוחות ביום ורק אותך אתה, מה אתה עושה לי וזה, פה שם הוא לא אשם בכלום. הוא הולך הביתה וסוחב את זה איזה חצי שעה ללב. לא נדבר על איזה אדם שנסע ב-30 קמ"ש ואיזה חתול קפץ לו לרכב והוא לא עצר בזמן, הוא צריך להקיא בצד. יש בנו משהו טוב. משהו טוב שלא שייך רק להכרות ולעולם הפנימי שאנחנו יודעים שהוא טוב. הוא מופיע בהיפוך קבע ובמצפון כואב בקשר בינינו לבין אלוקים. זה מופיע על כל סדרי החיים. מה זה אפשרי? אי אפשר בלי זה. מה הדרך שתהיה לשם? מה העבודה שנצטרך לעבוד עד לשם? אתה צודק, יש עבודה קשה. אבל ודאי שזה אפשרי. זה סיבת החיים. כן.
יש איזושהי הנחת עבודה שאנחנו, שקודם לא נהיים את המוזרים, ואז את כל
ודאי.
אדם שלא נלמד קודם כל, מסתייר את הכל.
אז למדנו בפעם קודמת ברב צבי יהודה, וזה היה מהותי, שקודם כל, קודם כל, זה גם הימין, גם בקבצים זה ככה. קודם כל, קודם כל, אדם עוסק בעולם הפנימי שלו. אמונה זה לא משהו שמתחיל מבחוץ. זה יאיר לך את כל החוץ. זה ישנה את כל החיים. כתוב בגמרא בתענית, כתוב, בזכות אנשי המנה גשמים יורדים. אבל קודם כל, אנשי המנה. קודם כל, אנשים כאלה שבנו את המושג האמוני הזה בתוך החיים. אלוקים, הוא לא מונח על החיים. הוא לא מתחיל מהחוץ. יסוד הדבר זה שיש לנו בית מדרש, שיש לנו עולם פנימי, נשמתי, שהוא קשור למציאות האלוקית, וזה הטבע של החיים שלנו. וזה מתגלה בלי סוף, נכון? באלף ואחת דמויות שמסרו את הנפש על עם ישראל עד הקצה בגלל שהם היו נאמנים לעולם הפנימי הזה. ואחרי שיש לך דריכה בעולם הפנימי הזה, הכרה, אז צריך ללבוש גוף.
למה לא חובת
הנחות לא שיעור ג' ד'
אחרי שלמדנו
את הכוזרי? למה לא בשיעור ו' ז'? מה, עד ג' ד' סיימת את הכוזרי, אתה חושב? אני הייתי נותן לו 6 שנים. ואת הרב, מתי נתחיל ללמוד? ח' ט', מהר"ל י' י"א. אנחנו רעבים. רעבים לכתחילה. אנחנו עושים סדר, עושים סדר בצורה על פי המסורות למיניהם. אורות לומדים שמתחילים ככה באינטנסיביות, שיעור ג' תואמים עד אז. אורות התשובה, אורות התורה, אפשר לפני, אורות. זה לא יכול לחכות. יש סדר תנועה חינוכי, אבל בסוף יש דרישה נפשית עמוקה. אנחנו בני 19 כבר. אנחנו כבר מבוגרים, בונים עולם אותו טוב. אי אפשר לחכות לתוך... לסדרים. יש סדרי תנועה, אבל הקצב הוא חייב כבר להתחיל.
למה זה לא יגרום לבניין שהוא לא יהיה לשלם? אם אנחנו יודעים מראש...
כשאדם מכיר את העקרונות, אז הוא יודע גם שהם נפגש איתם, לנהל את זה נכון. הוא יודע שמשהו בכוזרי, שהוא בסיסי ובראשיתי יותר, וחובת הלוות הוא מגיע על גביו. יש לזה הרבה נפקא מינות. יש סתירות בין החובת הלוות לכוזרי. גם בין הרמב״ם לחובת הלוות יש כמה סתירות. בסדר, בעזרת השם שנזכה להיות בקיאים בכוזרי ובחובת הלוות, נחזיק את כל הסתירות. אם נתחיל משם את החיים, יאללה, כיפה. נראה לי שאנחנו קצת לפני. כן.
מה ההבדל בין השיטה האמונית הזאת של חובת הלוות והרמב"ם, שזה כאילו בחיים, בפרטים, לבין ספר מוסר?
או, יפה מאוד. צריך לדבר על הקשר בין ספר אמונה ומוסר, נעסוק בזה בהמשך. יש כוח. כן.
לא
הבנתי למה לא רגזו בסוף את ספר כואב. בכל. לא הבנתי למה לא רגזו בסוף את ספר כואב. לא טובה. תראה בהמשך הפסקאות. תראה בהמשך הפסקאות שם. הרב מסביר את העיקרון הזה. לא, כי היה בו משהו שהוא בכל זאת היה קשור. אבל בצורה... זה היה ואמין, אבל היה בו משהו בכל זאת היה קשור. תסתכל שם. אני רוצה לכנס את הדברים האלה לחודש אלול. ב10 דקות שנשארו לי, כן.
איפה הרמב"ן נכנס פה?
הרמב"ן יותר קשור לצד הפנימי של הכוזרים. למציאות האמונית הזאת. אני מלמעלה מדבר, בסדר, כל המקומות נמצאים פה מולכם. אבל יש בחסידות ככה התעסקות בקשר בין חודש אלול למזל בתולה. זה לא קשור לחסידות. כל חודש יש לו מזל, וגדולי ישראל עסקו בקשר בין המזלות לחודשים, וחודש אלול זה מזל בתולה. הם הבנים שמחה מביא פה אבני יששכר. אני משתמש בו, מביא פה איזה לימוד. הוא כותב ככה, אז תשמח, הוא לומד מפסוק החודש אלול. הוא כתוב ככה, אז תשמח בתולה במחול. אתם רואים את הפסוק פה? בירמיהו. ובחורים וזקנים יחדיו. אז הוא דורש, אז תשמח בתולה במחול. שמעתי מעט שאר בשרי הרב החסיד מליז'נסק. אז תשמח בתולה, אם הוא רמז לחודש אלול, אשר מזלו לבתולה. תשמח בחודש אלול, מזל בתולה, העולם שמח. יש משהו שצריך לברר קצת סביב החודש הזה שנשאל דווקא לבתולה. חודש אלול זה חודש שבו עם ישראל כולו מתכנס להכיר את עצמו מחדש. זה חודש שבו כל המרחבים של הציבוריות הישראלית מכירים את ההזדהות עם השופר, עם התפילות ועם הסליחות. נכון? ובסליחות לפעמים רואים אנשים יראי שמיים שלא כל הזמן רואים אותם. בבית כנסת, בלוז הרגיל, של השנה. מסליחות זה קודש קודשים כזה שמגיעים אליו ומשקיעים בו. זה משהו שמעורר את הלב של כולם. למה זה שייך דווקא לבתולה, דווקא לאישה? כתוב אחר כך במחול. אז תצא בתולה במחול, הוא לומד במחול, כשימחול, השם יתברך הבנותיהם של ישראל. וגם וורטים חסידיים צריכים לימוד. מה הקשר בין מחול לבין מחילה? מחול זה ריקוד, מחילה זה בקשת סליחה, זה פטרה. והנה סיימתי פירוש הפסוק, בחורים היינו בעלי תשובה, דאבו כבריאה חדשה, כאילו נולדו מחדש, כולם יהיו אחדיו. גם בעלי התשובה יהיו מדרגתם במדרגת הצדיקים שלא טעמו טעם חטא. בחורים וזקנים, בחורים, זקנים זה בעלי, בחורים זה בעלי תשובה, וזקנים זה אנשים שקבועים בתשובה שלהם. והוא כותב שהם גם קשורים לתהליך הזה שבחודש אלול כולם מרגישים ביחד, גם בעלי תשובה וגם הצדיקים. לא כל כך מובן, מה מפריד ביניהם? סוף סוף שניהם עוסקים בקשר עם אלוקים, אז יש לך אחד שעשה את זה כל החיים. יש אחד שעשה את זה עכשיו, בעל תשובה. לא נראה איזה משהו שצריך להתחבר בחודש אלול דווקא להתכנס. אני מנסה קצת לעסוק במציאות הזאת של, של אישה, והקשר שלה לחודש אלול. יש פה כמה גמרות שמלוות את התכונה הנשית. הגמרה הראשונה זה גמרה בבא מציעא. הגמרה אומרת, לעולם יהיה אדם זהיר, אמר רב, לעולם יהיה אדם זהיר בעונת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה ונעתה קרובה. אדם צריך להיזהר בקשר בינו לבין אשתו. למה? כי דמעתה מצויה. אישה היא לא בכיינית בעיניים של חז"ל. היא דמעתה מצויה, זאת אומרת, יש קשר בינה לבין הדמעות, היא מרבה לבכות, ואיך אדם צריך להיזהר בכבודה, שהיא לא תגיע למצב של בכי. ודמעות, אומר רבי לעזר, מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי יזק ושבע סלם תפילתי. אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר שמעת תפילתי השם ושבתי, אז הנה אל דמעתי אל תחרש. דמעות ביהדות זה משהו מאוד מאוד גדול ומשמעותי. שכשחרב הבית אין לנו מפגש עם התיקון שלו, עם המציאות המתוקנת שהוא הביא לעולם, אבל מי שיודע להוריד דמעות, הוא יודע ממש להכניס את התפילות כאילו בית המקדש קיים. הדמעות, תפילות, הן שנולדות בדמע, יש להן קשר אפילו למציאות הערובית, הקיומית של בית המקדש, וצריך להבין מה המקום של דמעות בעולם, למה יש להן תפקיד כל כך חשוב, ואיך זה קשור למציאות הנשית. יש גמרא נוספת במועד קטן על כך שאישה מתקשטת, על קישוטי אישה. כמו בכל המועד אסור לעשות מלאכה, אבל התירו לנשים להתקשט. איזה נשים התירו להם להתקשט, אתם אומרים? איזה נשים?
תודה.
איזה?
בתולות.
בתולות, צעירות. אז יש פה איזה מקרה, מעשה כזה, נכון? דוויתו דרב חיסדה מקשתה בהם בקלתה. אשתו של רב חיסדה הייתה מתקשטת יחד עם הקלה שלה בכל המועד. יתיב רב הונא בר חינא נקמא דרב חיסדה. התלמיד רב הונא בא ללמוד אצל רב חיסדה. יתיב וכאמר לא שנו אלא ילדה, אבל זקנה לא. מה יש לך מתקשטת? יש לה בעל כבר. תעזוב, איך היא מחללת ככה את המועד? חלילה, מחללת את המועדות. תשמעו מה רב חנינא אומר לו, רב חיסדה אומר לו. אמר לו, והאלוהים, השם שבועה, אפילו אמך ואפילו אמא דאמך, אפילו עומדת על קברה, כולם מתקשטות. דאם ראין שבת שיטין כבת שיט לקלת ולרעתה. נשים מתקשטות עד יומם האחרון, בת שישים כבת שש. התכונה הנשית היא לא קשורה, הקישוט הנשי, הוא לא שייך רק לגיל הצעיר שאישה מתקשטת בו, אלא הוא שייך לעצם התכונה הנשית. צריך להבין מה החשיבות כל כך של התכונה הזאת שחזה לבורה, אפשרו להיקשט במועד, לא רק לצעירות. זה לא איזה צעירות מום עובר, זה משהו מהותי, חשוב. יש תומר דבורה, שמעתם עליו? המע"מ קור דה ורו, אחד מספרי המוסר שנהגו ישראל להיפגש בחודש אלול, כי יש בו פירוש לימודים במידות, ובכלל ספר מוסר יסודי מאוד. הוא כותב ככה בפרק שישי, סביב המושג גבורה, תראו מה הוא כותב על קישוט. אמנם לצורך אשתו, הוא אומר, בדרך כלל אדם ייזהר מהגבורות, אל יתעסק בגבורות. אמנם, לצורך אשתו יעורר יצרו בנחת לצד הגבורות המתוקות, כגון להלבישה, לתקן לבית, ויאמר, הרי בזה שאני מלבישה, אני מתקן השכינה, שהיא מתקשטת בבינה, שהוא גבורה, דקליל כולו גבורות ומתמתקות בעמו ורחמה. לפיכך, כל תיקוני הבית הם תיקוני השכינה. לפיכך לא יכוון האדם בו שום הנאה של קום, אלא שאשתו מתנאה לפניו בדירה נאה, יכוון לתיקוני שכינה. הטובות שמשם העושר והכבוד. ההתקשטות של האישה מסביר התומר דבורה בלשון הקבלית והמיוחדת שלו, לא רק שהיא לא חיצונית ויותרה במועד, אלא אדם צריך להסתכל על זה כתיקוני שכינה, מה הכוונה? ננסה לעסוק בזה, זה לא פייר, יש לי 5 דקות, אבל בראשי פרקים, בסדר? נכון? 2:05 אנחנו עוצרים. נכון? אפשר עד סדר ערב, אתם אומרים.
לא, השיעור הבא מתחיל בעברים,
אני רוצה. אני אשתדל ב-2:05 בכל זאת. המציאות הזאת של דמעות בעולם מערבי, תרבות מערבית, יצרנית כמו שלנו, מאוד מאוד נלוזות. מאוד מאוד העולם התעשייתי מאוד בז למציאות הזאת של דמעה. למה? בגלל שכשאדם דומע, הוא לא מסוגל לעשות את הצדדים המעשיים שלו בצורה ראותה, בצורה ברורה. בעולם שמנצר, מחפש כל הזמן הישגיות, ברכה, התקדמות, הוא לא יכול להשאיר ולתת מקום למציאות הזאת של דמעות. יש משהו גם באמת חסרוני. יש חיסרון אמיתי במציאות הזאת של דמעות. אדם, גבר, הוא לא יכול לאפשר לעצמו להיות בכיין. גבר זה משום גבורה. גבורה זה להתגבר, להניע את החיים קדימה. לקחת את העולם למטרות יותר גדולות, יותר משמעותיות. הוא לא יכול לשבת בצד ולהתבכיין על כמה אין לו ואין לו ואין לו. אבל יש הבדל אדיר בין בכיינות לבין רגש, בין רגשנות לבין אדם רגיש. יש ערך, התורה, בשונה מכל התרבות הזאת שקשה להם במציאות הזאת הרגשית, התורה מכבדת מאוד 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 מאוד. למה? כי דמעות מגלות לנו שיש לנו עולם פנימי. אין שום בעל חיים, אין שום בעל חיים שמוריד דמעות. יש כל מיני בעלי חיים שכשיש להם לכלוך בניים, אז הגוף מפריש חומרי שיחה שמוציאים את הלכלוכים החוצה. אבל דמעות זה משהו אחר לגמרי. דמעות זה תוצר של כאב, של לב. רק אצל בני אדם יש יכולת כזאת שהעולם הפנימי שלך, שהלב שלך מדבר איתך במקום מסוים, אז הצדדים הגלויים של החיים הם מופיעים בצורה אחרת, בצורה שונה, בצורה מהותית. חז"ל מלמדים אותנו שזה היה תפקיד בית המקדש. בית המקדש היה בית כזה שהוא עסק מאוד 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 בתוך כל העולם הזה, בתוך כל ההתגלות החיצונית של העולם הזה. היה בו עושר, הוא היה נויו של עולם, הוא היה התעסקות בו אדירה במושגים של יופי, בצורה משמעותית מאוד 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 גדולה. ויחד עם זה הוא עסק בקדושה עילאית. הוא עסק וטמן בתוכו את קודש הקודשים, את המקום שבו שמיים וארץ נקדשים, ואת המקום שבו נתאר כל העולם פעם בשנה לקשר שלו עם אלוקים. בית המקדש היה מקום אמיתי, אמיתי, מיוחד במינו, בצורה כזאת שהוא ביטא את הפנים בלי פחד מהחוץ, והופעה שלמה בחוץ, אבל הפנים לא נעדר. המאבק הזה בין עולם פנימי לעולם חיצוני, בפנים וחוץ, הוא יצר איזה, יוצר על פי רוב איזה סטייה מסוימת, או ויתור על העולם הפנימי, או איזו התמסכנות וריחוק מהעולם החיצוני. אבל בית המקדש הוא היה מקום כזה שהיה בו פנים ובחוץ בצורה שלמה. בית המקדש נחרב, אבל את הפנים ואת החוץ, את הדמיון הזה לפנים והחוץ, אנחנו כן מוצאים בחיים שלנו בדמעות. תפילה זו עבודה שבלב, אבל היכולת לחשוף את הלב בצורה משמעותית, בצורה גדולה, היא קשורה למושג דמעות. דמעות זה כלים, זה מציאות כזאת שמבררת לנו שהפנים שלנו קיים, שאין לנו רק שכל, אלא השכל מתגלה בצורה משמעותית מאוד מאוד גם בחיים כולם. זכר ונקבה הם שונים, שונים בצורה עקרונית, הם חשוב שהם שונים מאוד מאוד. הגבר בא לעולם הזה לנהל מלחמות עם המציאות של העולם הזה. העולם הזה הוא מקטין אותו, הוא מושך אותו למטה, הוא יוצר לו בעיות לא קטנות במפגש שלו עם אלוקים. אבל אדם, אדם מרומם, אדם שיש בו תורה, שיש בו שאיפה לחיים גדולים, הוא לוקח את העולם הזה ונלחם איתו ונאבק איתו על כך שיש בו גודל, על כך שהוא רוצה לחיות את הגודל בתוכו. יקחו המלחמות כמה שיקחו, ויהיו קשות ככל שיהיו, אבל הוא רוצה לחיות את החיים מתוך עולם כזה של גודל, לכן הוא זקוק לתורה. התורה מדריכה את חייו. אישה יצור אחר לגמרי. אישה פוגשת את אלוקים בחיים, בחיים. וכל מה שמסבך גבר, נכון? מישהו רואה גבר מתפשט, אז הוא יודע שהוא במצב נפשי מורכב. גבר כל הזמן עוסק בצדים החיצוניים שלו, אז כנראה שהוא בורח מאיזה משהו שהוא יכול להיות רגוע, אל תדאג, נאהב אותך גם אם חולצה קצת מלוכלכת וגם אם לא הסתרקת היום בבוקר. יש משהו פנימי, יש משהו אמיתי שנזהה בך, גם אם הצדדים החיצוניים לא יהיו מושלמים. ואם מישהו עושה כל הזמן בצדדים החיצוניים שלו, אז זה מראה על פי רוב, על איזה מורכבות. אבל המציאות הנשית היא שונה, המציאות הנשית היא דמעתה מצויה. אצל המציאות האנשית יש קשר בין העולם הפנימי לעולם החיצוני תמיד, תמיד. ברוך שעשה אני כרצונו, ככה אישה מברכת. ולא כמו העולם התרבותי שכואב כל כך על אנשים, שמה, איך ברוך שעשה אני כרצונו, איך המסכנות. ברוך שעשה אני כרצונו, הכוונה שהקדוש ברוך הוא מופיע, הרצון האנוכי מופיע בחיים שלהם רגע, רגע, דקה, דקה, בכל שלבי החיים ובכל כל צורות החיים. אישה פוגשת את אלוקים בחיים לא בצורה של תורה, היא באמת פתורה בגלימות תורה. פוגשת את אלוקים בחיים בצדדים הגלויים של החיים. ובחודש אלול, מיד כבר חודש אלול, אבל זה סיבת ההתקשטות בבית. שאישה מקשטת בית, היא לא מקשטת את זה בשביל הצדדים החיצוניים. הבית של אישה מצד האמת, אישה בריאה. אישה שבנתה את עולמה מתוך מפגש עם חיים בריאים של תורה, שהיא מתקשטת ומסבירה, תומר דבורה זה קישוטי השכינה. ואדם לא צריך שום גבורה בחיים, שום דבר. הוא לא צריך להיות גיבור בכלום, אבל בזה הוא צריך להיות גיבור. במה? שכשאיתו מתקשטת, אז הוא יראה בדברים האלה שאצלו בחיים נראים כל כך חיצוניים ומספחים, הוא רואה בזה משהו ענק, משהו גדול. תיקוני השכינה הוא רואה בזה. חודש אלול זה חודש כזה שמאפשר לנו להבין שיש לנו לב, ושיש לנו דמעות, ושכל העולם הרגשי הזה הוא מנווט בצורה עמוקה, עמוקה. מזל בתולה. הוא מוציא אותנו למחול כזה, לאיזה ניגון אמיתי כזה. בין עולם פנימי לבין עולם חיצוני, ושני המישורים נדרשים. מצד אחד, העולם הפנימי שמתברר, שנבנה, שבעמל גדול חוצבים אותו, אבל חודש אלול זה לא רק עולם פנימי, חודש אלול זה מציאות כזאת שהעולם הפנימי מתגלה החוצה בתמאות, מתגלה בתחינה, מתגלה במחול, בריקוד, באיזו תנועה של עולם תשובה, עולם שלם שיודע להנהיג את החיים בצורה משמעותית, זה סתים וגליה. כל החיים שלנו סתים וגל, כל החיים שלנו זה עולם פנימי שדורש את הבחוץ. זה כוזרי וחובת הלבבות והמורה נבוכים. זה מציאות כזאת שלשם אנחנו חוזרים כל שנה ושנה, עד שביום ראש השנה אותו טוב. אנחנו נעמוד ונמליך את הקדוש ברוך הוא למלך, אני לא מליך אותו רק בעולמות הפנימיים. אנחנו נשמע כל שופר. זה יהיה מתוך מציאות סטטית כזאת שמקשיבה, ששומעת, זה הכישרון האנושי והישראלי שלנו. להקשיב, לשמוע, אבל מלבד השמיעה הזאת, זה יהיה אחרי. תהליך מאוד מאוד גדול שטבע מהחיים את הגודל ואת הכישרון. אז אסמך זה, אסמך ההבנה הזאת, נמשיך בספר קדימה חזק ואור. תודה, נביא. Gracias.